אז אני במצב טוב. אוקיי רבותיי, אחד מהבעי השיעור ביקש את הנושא הזה, זה נושא שמעצפן, זה נושא שקורה לפעמים. יש בדיוק מניין, ואנשים התחילו תפילה בלחש, ורוצים להתחיל בחזרת השעת. אז בערך 8-9 אנשים גמרו בערך באותו זמן, דקה לפה, דקה לשם, ויש אחד שמעריך בתפילתו בכוונה גדולה, הוא לא גומר, הוא לא גומר את התפילה. האם צריך לחכות לו, או אפשר להתחיל? במילים אחרות, העובדה שיש מניין בחדר זה מספיק כדי להתחיל בחזרת השעת, או שצריך לפחות 9 אנשים שיגידו אמן על התפילה של החזן שהוא העשירי? זה השאלה של הערב. לצערי הרב זה קורה הרבה, ואני מוכרח לומר כהקדמה, אני לא יודע למה זה קורה. באמת אני לא יודע למה זה קורה. יש הרבה תנאים שהגמרא מספרת לנו קצת עליהם. מעבר לתורה שהם לימדו, קצת איפה הם גרו, מי היו בנים שלהם. ויש תנאים שאנחנו יודעים הכל עליהם. אז כנראה שהגמרא, או אחרי הגמרא, יחזיקו מהם הרבה. אחד מהם זה רבי עקיבא. אנחנו יודעים מה קרה לפני שהוא נהיה בילדותו. אנחנו יודעים שלפני גיל 40 הוא אמר שהוא מאי פעם יראה רב, הוא ינשך אותו. בדיוק במילים האלו. אנחנו יודעים את התהפוכה שהוא עבר בגיל 40, אנחנו יודעים עם מי הוא התחתן, אנחנו יודעים איפה הוא למד, אנחנו יודעים את כל התלמידים שהיו לו ושמתו ותלמידים שבאו אחר כך, אנחנו יודעים הכל עליו. אז כנראה שרבינה ורבשי החזיקו מאותו רבי עקיבא, נכון? מה רבי עקיבא עשה כאשר הוא התפלל בציבור לעומת ביחיד? אתם זוכרים? לא מצמתי עם זה בדף. מה? בדיוק. כאשר הוא התפלל ביחיד הוא קיצר מאוד את התפילה כדי לגמור עם כולם, וכאשר הוא התפלל ביחיד לעומת עוד לא בציבור, אמרו בגמרא שהוא כל כך התפלל בכוונה שהוא התחיל בקצה הזה של החדר, גמר בקצה הזה של החדר, היה לגמרי בעולם אחר, זמן לא היה אצלו פונקציה. אז אחרי אני אומר שהשיעור הזה לא היה אמור להתקיים הערב, במילים אחרות, אם אנחנו היינו הולכים על פי הצלם שהתווה לנו רבי עקיבא, דהיינו להיות רגישים לכך שאנשים אחרים בחדר, אולי חלקם ממהרים, אפילו אם לא ממהרים, זה סתם מעצבן לעמוד שם ולא לעשות כלום, ולהיות רגישים לכך שאתה מתפלל בציבור. אבל מה לעשות, לא כולם למדו את רבי עקיבא ואת מעשיו, אולי לא למדו יותר מדי על רבי עקיבא, והסוגיה הזאת כידוע רלוונטית. כהקדמה בוא נראה את המקור בתחילת סף במסכת ברכות אף ממזיים. הגמרא שם אומרת בפירוש שנשים, עבדים, קטנים, אי אפשר לצרף אותם לזימון. אוקיי? זימון זה רק עם גברים מגיל 13 ומעלה מבחינתנו. אמר רבי יוסי, קטן המוטל בעריסה, מזמנים עליו. אמר רבי יוסי, חידוש עצום, יש לך שני אנשים, פלוס איזה קטנצ'יק בעריסה. שוב, לא ברור פה אם זה ממש תינוק, כי העריסה אצלנו זה המיטה של התינוק. כן, אני לא בטוח בלשון החזלית אם העריסה זה מיטה של תינוק דווקא. יכול להיות לא צריך מיטת ילדים. נגיד ילד בן 6 מבחינתנו. אוקיי? אומר רבי יוסי, יכול להצטרף לזימון. יכול להיות. ועת נע, נשים ועבדים הקטנים הם מזמנים עליהם. למדנו עכשיו שאי אפשר לזמן עליהם. עד אמר כרבי ישוע בן לוי, דמר רבי ישוע בן לוי, אף על פי שאמרו קטן המוטל בעריסה, אין מזמנים עליו, אבל עושים אותו סניף לעשרה. ואמר רבי ישוע בן לוי, 9 ועבד מצטרפים. בעצם הגמרא קצת מסייגת את דברי רבי ישוע בן לוי, אי אפשר לצרף אותו לזימון של 3, כל מה שאפשר לעשות זה לצרף אותו לזימון בעשרה. דהיינו, יש לך 9 אנשים שאפשר לזמן עליהם, אתה מצרף את הקטן להיות סניף לעשרה, דהיינו להשלים בדיוק את החסר. יש לך 90%, את ה10% אפשר להשלים גם על ידי אדם שכשלעצמו אי אפשר לזמן אותו ואי אפשר לצרף אותו למניין. המחנה המשותף פה, וזה לא הנושא של הערב, בין קטן לעבד, זה שאנחנו מדברים פה על שני אנשים שפוטנציאלית יכולים להצטרף לזימון. למה? עבד אפשר לשחרר אותו, וקטן יגדל. איך אומרים, הצעירות עוברת עם הזמן. אז בסופו של דבר הוא יגדל. כן? לעומת זאת, הגמרא כאן לא אומרת שאפשר לצרף אישה לזימון, כי אישה בסופו של דבר תמיד תישאר אישה. כן. וזה לא הנושא של הערב, ויש פה רבינו תם מאוד חשוב לגבי בעצם להלכה, האם אפשר לצרף באמת קטן למניין, לא לזימון, אלא ממש למניין. והדבר הזה כן מובא ברבינו תם, ואני מכיר הרבה מאוד מקרים בתפוצות של מניינים של כמעט, שיש בדיוק 9 גברים וקטן, וצירפו אותו למניין. אפילו התפתח מזה כל מיני מנהגים מוזרים, כמו זה שהקטן מחזיק ספר תורה ביד, תוך כדי. זה יעלה אותו קצת בקדושה. רבינו תם על הסוגיה הזאת, צוחק על המנהג הזה, אומר שזה שטות גמור. אבל יחד עם זאת, אני רק רוצה להגיד לכם שהדבר הזה כן משתמשים בו להלכה גם היום. אוקיי? במקרים כמובן, בשעת הדחק, במקרים בודדים. בכל אופן, אנחנו רואים מפה דבר מעניין. מה רואים מפה? שיש מציאות של מניין, למרות שלא כולם, מבחינתנו, הם אקטיביים. כן? במקרה הזה של הגמרא, העבד הוא עדיין עבד, והקטן הוא עדיין קטן. אז מה קורה במניין שלנו? יש לך שץ, יש לך חזן, יש לך 8 אנשים שיגידו אמן, ואחד ממשיך בתפילתו. יש לנו מניין בחדר, רק לא כל המניין אקטיבי. אוקיי? 90% הם אקטיביים, ואחד פסיבי לחלוטין, ההפך הוא עדיין בתפילה בלחש. בעניין הזה יש מחלוקת ראשונים. מחלוקת ראשונים, ואני ניסיתי פה להראות שזה די שווה. גם בשורות על הדף הזה תראו שזה די שווה. הבית יוסף מביא בשם ההגאות מימוניות, בשם המערם, שדרך אגב, איזה מערם? לא המערם שיף. כנראה זה המערם מגוטנברג. אוקיי, המערם שיף, אני חושב שחי אחרי הבית יוסף. בית יוסף זה 116, והמערם שיף חי אחר כך. אז המערם מגוטנברג שמת בכלא, והאגדה, אמרתי לכם, הוא קבור היום בגרמניה, ומשום מה הנאצים לא נגעו בבית קברות הזה. אי אפשר לדעת למה, אבל הבית קברות הזה זה בדיוק כמו אז. המערם קבור, אם אתם זוכרים את הסיפור, הוא היה בכלא, וסירב שיבדו אותו, כי אמרו שאין פודים את השבויים מטר על בניהם, והוא מת בכלא, ואחרי שהוא מת, אחד הגברים בקהילה פדה את הגופה בתנאי אחד. מה התנאי? שיקבר לידו. אתם יכולים היום לראות את זה בגרמניה, שבדיוק כמו הסיפור, כך וכך, זה כאילו מצבה אחת, זה כאילו מצבה של בעל ואישה, ממש, המערם והגביר שפדה אותו. אז המערם, למרות שהוא מת בכלא, אנחנו, פשוט יש לנו תורות שלמות מהמערם, מכל התלמידים שלו. הראש היה התלמיד שלו, המורדכי המפורסם בסוף הגמרא היה התלמיד שלו, ויש להם תלמידים שמצטטים את המערם. אז המערם הוא אחד מהגדולים של הראשונים, שפשוט למרות שהוא מת, יש לנו הרבה מאוד ממנו, והוא מת גם בצורה טרגית. לא למות שהוא מת, בגלל שהוא מת בצורה טרגית בסוף ימיו, יש לנו המון מהמערם. מה המערם הזה אומר על הסוגיה שלנו? שאם התחיל אחד להיפלל לבדו ואינו יכול לענות עמהם, ואין כאן אלה 9 שיכולו לענות, אפילו הכי מתקרב עמהם, תכתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל, הכל 10 דמני קדושה נינו שכינה שריה. ותדע, מקטן המוטל בהריסה, ומתקרף לרב ישוע בן לוי, ואפילו למען דפליג, זהו משום דבר ידם, אם מברכין ולב בר קדושה הוא. אמנם טוב והגור נמתין לו עד שיגמור כדי שיזכה מה הוא לענות עמהם, ואפילו יש שם 10 ולא הוא, נכון להמתין לו כדי שיזכה גם הוא כדי פרשת, ובלבד שיש שהוא תתפלל על חנש שלו. אומר המערם מרוטנברג, כן, זה פוסק אשכנזי מובהק, ממש חי באשכנז, זה פוסק אשכנזי מובהק, שאין שום בעיה, 9 אנשים יגידו אמן, והחזן מתפלל, אין שום בעיה, אתה יכול להתחיל בלעדיו. למה? הוא אומר, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אם יש 10 בחדר, יש קדושה בחדר. אתה יכול להגיד דברים שבקדושה. קדיש, קדושה ברוך הוא. שניים שלו. אז כנראה שניים הוא לא מוכן להגיד, כי אין לנו סוגיה מפורשת בגמרא שמדברת על שניים. אנחנו כן יש לנו סוגיה לגבי סניף לעשרה, על ידי 2 אנשים שלא עושים לנו כלום, קטן או עבד. אז כאן יש לך 1 בחדר. הוא יודע גם למי מתפללים, בניגוד לקטן. הוא יודע להתפלל, רק עכשיו הוא באמצע משהו אחר, באמצע תפילה בלחש. יש לו הרבה בעיות פרנסה, אז הוא מתפלל על הפרנסה שלו, אז ייקח לו קצת זמן, במיוחד במצב הכלכלי הנוכחי. אז אין בעיה, אתה יכול להתחיל את חזרת השעת, ואין לו שום בעיה עם זה, כי יש מציאות של מניין בחדר. יש פה עוד מורנו הרב יעקב ברב, אתם זוכרים אותו? מי זוכר מאיפה הבן אדם הזה מפורסם? איי איי איי, האם מישהו כאן בחדר למד על הפולמוס של הסנהדרין בזמן הבית יוסף? בדיוק. הבית יוסף רצה לחדש את הסמיכה ממשה רבנו על פי דעת הרמב״ם, שאם... לא, בית יוסף נשמח, הרב שלו ניסה. עכשיו, מרי בעירה התנגד לכל העניין הזה. זה זה רמב״ם שאומר שאם כל חכמי ארץ ישראל יסכימו על חכם אחד, אז כאילו יש לו הסמכה, הוא יכול להסמיך אחרים. אנחנו לא מדברים פה על הסמיכה שיש לרבנים היום, אנחנו מדברים על הסמיכה המיוחדת שהיה לסנהדרין ולכל מיני דברים אחרים. אוקיי? אז המרי בעירה חלק על כל המהלך הזה. הוא היה הבר פלוגתא הגדול להסמכתו של הבית יוסף. הבית יוסף אין לו בעיה לצטט אותו, בכל זאת מורי הרב הגדול מראה הרי הרב שאם היה אחד ישן מצטרף עם תשע לקדיש ולקדושה וכיוון דעיקה עשרה דבני קידושה נינהו שפיר שריה שכינתה עליו. גם מורינו הרב יעקב ברב אומר שאם יש לך מציאות של מניין בחדר, גם אם אחד ישן לא פחות ולא יותר, אין לך שום בעיה, אתה יכול להתפלל. וכמו שאתם רואים פה, יש פה את הגור, את המעריב ועוד כמה אנשים שבסופו של דבר אומרים שאין בזה שום בעיה. אוקיי? לעומת זאת, הראש, התלמיד של המערם, התנגד לכל מה שאמרנו. לא בדיוק בחידושים שלו, אבל בתשובות של הראש הוא אומר ככה, וכשאין תת בבית הכנסת המכוונים בברכת השץ, קרוב בעיניי להיות ברכת שץ ברכה לבטלה. כי נתקנה ברכת שץ לאומרה בעשרה, וכשאין תשעה מכוונים לברכותיו, נראה כברכה לבטלה. ולכן כל אדם יעשה עצמו כאילו אין תשעה זולתו ויכוון לברכת החזן. אומר הראש, בלתי אפשרי, כל תקנת חזרת השץ הייתה כדי שתשעה אנשים יגידו אמן. אם הוא מגדיר לנו למה תקנו חזרת השץ, לא משנה למה ומה, בסופו של דבר אנחנו רוצים תשעה עונים. אם אין את זה, אין לך חזרת השץ. אוקיי? אז המערם, המורה הגדול של הראש, הרב של הראש, אמר אין בעיה, הראש אומר בהחלט יש בעיה. תשובת הרמב״ם המפורסם מסכים עם הראש. הרמב״ם אנחנו כבר הולכים לעולם הספרדי יותר, והרמב״ם, כמו שאתם רואים פה, אומר בערך אותו דבר. ומה הוא בתשובה מסוימת צריך לתרץ את עצמו, זה מעניין. לא רק רבנים היום צריכים לתרץ את עצמם, גם אז הרבנים היו צריכים לפעמים להסביר את עצמם, כי עשו דברים מוזרים, הציבור לא הבין, והציבור אמר, הורינו הרמב״ם, יכול להיות שכתבת משנה תורה, ואתה נראה לנו קונסרבטיבי. למה? מה עשה הרמב״ם שנראה כמו קונסרבטיבי? או רפורמי? איך הרפורמים התחילו את דרכם? התחילו לקצץ בסידור התפילה. לדוגמה, אנחנו בשבת בבוקר אומרים יוקום פורקן כמה פעמים? פעמיים. אז הם אמרו, מה צריך פעמיים? מספיק פעם אחד. אז הם קיצצו אחד מהשניים כדי לקצר קצת את התפילה. אוקיי? מה הרמב״ם עשה? הוא הנהיג במצרים שהחזן בעצם יגיד את התפילה בכל רם. לא יהיה תפילה בלחש, וכולם יגידו אמן, אוקיי? סליחה, כולם יגידו את התפילה יחד עם החזן, ולא יהיה חזרת השץ אחר כך, אוקיי? אז כאילו התחילו מוסף, כולם אמרו ביחד, השם שפתי תפתח ויגיד תהילתך, אמרו את כל התפילה יחד עם השץ, השץ אמר בקול רם, כולם אמרו בשקט. ככה הוא הנהיג במצרים, שם הוא היה רב, אוקיי? כמובן זה היה נגד המנהג של עם ישראל, אז אמרו לו הוא רפורמי וקונסרבטיבי, אז לא היו רפורמי וקונסרבטיביים, אבל כנראה קראו לו באותם שמות גנאי, אז הוא צריך לתרץ את עצמו בתשובה הזאת. אז מה הוא אומר? הוא שהאנשים כולם בשעת תפילת שליח ציבור אינם משכיחים למה שהוא אומר, אלא משיחים זה עם זה ויוצאים. נשמע מוכר? אל תענו. והוא מברך לבטלה כמעט, הועיל ואין שומע לה. אז אנחנו רואים גם לפי הרמב״ם שאין מציאות כזאת שהשץ אומר את תפילת חזרת השץ וכולם עושים מה שהם רוצים. אלא מה? כולם צריכים להיות אקטיביים, צריכים לענות אמן. ואם אין את זה, הרמב״ם היה מוכן ללכת עד כדי כך שכולם יגידו את תפילה בלחש בזמן שהחזה מתפלל, כדי שיהיה מציאות שכולם יהיו אקטיביים באותו זמן. אם זה ראה מה? יכול להיות. בסופו של דבר התז בשם האגור שאנחנו ציטטנו פה גם כן אומר בסופו של דבר, האגור פה שציטטתי בצד ימין מצטט את המהריב, אבל האגור כשלעצמו הסכים עם הראש ואומר דבר מעניין. זה סתם בשביל הקוריוז, הפסקת פרסומות. כל שבוע עכשיו בזמן האחרון יש לנו כל מיני דברים מעניינים, איך הראשונים והפוסקים קיללו אחד את השני. אז גם הערב ברוך השם גם בסוגיה הזאת אנחנו עומדים במנהג. בוא תראו, הוא מסתת את הראש קודם, אחרי זה הוא אומר, חזינן דהנהגו בעלמא לצרף אף על פי שמשכיחים שיחת חולין, אף על גב בלבי מגמגן, בשם הכל הראוי לבירה וכו', עד כאן לשונו. הוא מצטט שיש מישהו שאמר שאפשר לצרף 9 אנשים ואחד בעולם אחר, מכיוון שבסופו של דבר אנחנו רואים בכל בית כנסת אז, שתוך כדי חזרת השעת יכול להיות שיש 20 איש בחדר, אבל כמה עונים אמן? 5, 6 אולי, כל השעה מדברים ביניהם על כל העניינים לרומו של עולם, מבורסה ועד פרשת שבוע. אז מזה רצו להביא ראיה שמה? שכנראה שזה בסדר, שאין בזה שום בעיה. אומר האטז, בוא תראו. דרך אגב, רצו להוכיח את זה מהסוגיה המפורסמת של כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת. בקורבנות, אם יש דבר מה שראוי לבילה, לבלול את המנחה, לא צריך לבלול אותה, רק איך שזה ראוי. כן, גם כשאתה הולך למקווה, אם אתה פותח את הפה והמים יכולים להיכנס, אתה לא חייב שהמים ייכנסו לפה. כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת לו. אז אותו דבר פה, הם יכולים לענות אמן. זה שהם לא עונים אמן, נו, בעיה קטנה. אבל הם יכולים לענות אמן. אם היה לך 9 אנשים שלא יכולים לדבר, אז יש לך בעיה, אבל הם יכולים לדבר. מה הראיה שהם יכולים לדבר? הם מדברים. אז זה אומר התז. יש להפליג על זה. דה, איך מביא ראיה מן השוטים האלו שעושים איסור בהפסקת שיחה בתילה אשר גדול עוונם ממות? אתה מביא לי ראיה ממה שקורה בבית הכנסת? זה חטא ועוון מה שקורה שם. איך אתה מביא ראיה? זה כמו להביא ראיה מהגנבים שמותר לגנוב. ובאמת אני אומר שחלילה להצטרף עם אנשים פושעים כאלה כשאין מניין זולתם. עד כדי כך אומר אתה, אז אתה עשה איתם מניין. קל וחומר שלו ללמוד מזה היתר אלישן כלל וכלל. בסופו של דבר הוא אומר שאין שום היתר, צריך 9 אנשים שיענו וגם אנו. אז אנחנו רואים פה מחלוקת ראשונים, אחרי זה באחרונים, שבסופו של דבר האם צריך 9 אנשים אקטיביים, או מספיק שיש מציאות של מניין בחדר. לעניות דעתי, אם ננסה להבין קצת את הספרות של שני הצדדים, בדיוק רמזנו לזה עכשיו. אם תהפכו את הדף, אני חושב שבסופו של דבר זה המחלוקת. האם מספיק שיש לך מניין בחדר? הנוכחות כשלעצמו יוצרת הקדושה של מניין. אם יש לך נוכחות של 10, אתה יכול להגיד את כל הדברים שבקדושה. קדיש, קדושה, ברוך הוא, כל הדברים האלו זה פונקציה של מה? נוכחות של 9 יהודים בחדר. נקודה. ולדעתי מה שיוצא מהסוגיה שמדברת על מניין במסכת מגילה, ציטטנו אותה השנה פעמיים כבר, אז זה הפעם השלישית, הסוגיה במסכת מגילה דף כף ג' אומרת שהמשנה מביאה את כל המקרים בהם צריך מניין. צריך מניין לתפילת שחרית, אין פוסעים על השמה, ברכות של שחרית, אין עוברים לפני התיבה, אין נושאים את כפיהם, אין קוראים בתורה, אין מפטרים בנביא וכו' וכו', ואין מזמנים בשם פחות מ10. הגמרא שם, כמו שאתם רואים, לומד את זה מהפסוק ונתקדשתי בתוך בני ישראל, כל דבר שבקדושה לא יהיה פחות מ10. ואם תראו את המשך הגמרא, לומדים את זה מגזירה שווה מלא אחר מאשר מרגלים, ייבדלו מתוך העידה הזאת, כן, המרגלים. בדיוק, המרגלים. הרב ריסקין סיפר פעם שהוא היה במטוס והוא נרדם, פתאום הוא הרגיש שמישהו העיר אותו ושאל אותו אם יש לו ציצית. אז הרב ריסקין כידוע מגולה, הוא לא נראה כמו רב, אז הוא ככה קם בשינה, אז הוא התחיל להראות לו את הציצית, הוא אומר, יש לך ציצית, אז בוא תצטרף למניין. אז אמר הרב ריסקין לחסיד סטנר הזה, ידידי, מאיפה לומדים מניין? מאיפה לומדים את ההלכה הזאת של מניין? מהמרגלים. אז אם המרגלים היו קשרים למניין, כאן וחום מי שאין לו ציצית, בוודאי קשר למניין, במיוחד שציצית כידוע, זה מצווה קיומית, לא מצווה חיובית. כי איתו לא יצטרף עמהם למניין. אבל מוריי ורבותיי, אנחנו רואים פה דבר מעניין. עצם זה שיש 10, זה יוצר קדושה. לא צריך אקטיביזם כזה או אחר, מספיק שיש נוכחות של 10 בחדר. לעומת זאת, הדעות שחולקות על כך אומרים שלא. כאשר אנחנו מדברים על חזרת השץ, אנחנו מדברים על דבר אחר לגמרי. זה לא נוכחות של קדושה בלבד, אלא זה מה שנקרא תפילה הציבור. אם תסתכלו פה, הבאתי לכם שני ציטטות מהרמב״ם. מהלכות תפילה. אם תסתכלו בצד שמאל, תראו שהרמב״ם אומר ככה, אסור לו למתפלל בציבור שיקדים תפילתו לתפילת הציבור. הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללים בלחש, אם יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע שליח ציבור לקדושה, יתפלל, ואם לא ימתין עד שיתחיל שליח ציבור להתפלל בכל רם, ויתפלל עמו בלחש מילה ומילה. הרב מביא פה את ההלכה, מה קורה למאחר. אבל מה אנחנו רואים פה? פה תראו את הביטויים. אסור לו למתפלל בציבור שיקדים תפילתו לתפילת הציבור. מה ההבדל בין תפילה בציבור לתפילת הציבור? תפילה בציבור זה אומר אני היחיד שמתפלל יחד עם הציבור. אני נמצא באותו חדר עם הציבור. יכול להיות שאני במקום אחר בכלל בתפילה, אבל אני באותו מקום, באותו אזור גיאוגרפי, באותו בניין. ומתפלל בציבור. אני מתפלל בבית הכנסת, אני מתפלל בעבודה. כל קשר ביני לבין מקום העבודה והתפילה זה מקרי בלבד. לעומת זאת, מה זה תפילת הציבור? תפילה אחת משותפת של כל הציבור, מיוצגת על ידי החזן. ככה דייקו הרבה מאוד אחרונים, כולל הרב סולובייצ'יק ברמב"ם הזה. ואם תסתכלו בצד ימין, תראו מה זה תפילת הציבור שנשמע תמיד, ואפילו חותים מן הקדוש ברוך הוא מואס בה, וכיצד היא תפילת הציבור, יהיה אחד מתפלל בקול רם והקול שומעים. דהיינו שיתוף פעולה בלתי רגיל בין החזן לבין הציבור. אם אין את הדבר הזה, אם המודל הזה נשבר באיזשהו מקום, אין לך תפילת הציבור. יכול להיות שיש לך תפילה בציבור, 10 אנשים באותו חדר, אבל אין קשר ביניהם. מה מקשר ביניהם? שהם עושים תפילה אחת יחד, מיוצגת על ידי חזן אחד. זה דרך אגב במאמר מוסגר, איך פעל הזימון אז. היום כבר לא, מכל מיני סיבות, ומה היה הזימון? אחד אמר ברכת המזון, כולם שמעו ואנו אמן. זה היה הזימון, אז. שוב, ברכת המזון אחת, משותפת לכולם, מיוצג על ידי חזן, או ידי המזמן במקרה הזה. אנחנו רואים פה בדיוק לעניות דעתי מחלוקת בין איך שהרמב״ם מבין מה זה מניין, לבין פשט הגמרא במגילה. הרמב״ם מבין שתפילת הציבור זה תפילה שכולם שותפים לה. לעומת זאת, אם מסתכלים במשנה במגילה, אנחנו רואים מה זה מניין. עשרה שנמצאים באותו אזור גיאוגרפי, זה כשלעצמו יוצר קדושה. לכן לעניות דעתי, המהר"ם אמר, אין שום בעיה. יש לך מניין בחדר? יש. יש לך קדושה בחדר? יש. לא אכפת לי כמה אתה אקטיבי או פסיבי. לעומת זאת, הראש והרמב״ם בתשובה, לא אחר מאותו הרמב״ם הזה שאנחנו ציטטנו, אומר, צריך להיות תפילת הציבור. מה זה תפילת הציבור? כולם ביחד שותפים. איך יכול להיות שכולם שותפים אם כולם מדברים? איך יכול להיות שכולם שותפים אם אחד בכלל ישן או באמצע תפילה בלחש? אין לך את השותפות הזאת. אז ממילא אומר הרמב״ם, לא פלא שאם אין לך 9 עונים, בסופו של דבר אין לך חזרת השעת. מה פוסקים להלכה? בדרך כלל, איפה אתה מסתכל שאתה רוצה לפסוק הלכה? בשולחן ערוך. אוקיי, אני הסתכלתי בשולחן ערוך, ומוריי ורבותיי, יש לנו בעיה. שולחן ערוך סימן נ"ה. ואם התחיל אחד מהעשרה להתפלל לבדו, ואינו יכול לענות עמהם, או שהוא ישן, אפילו הכי מצטרף עמהם. בסימן הזה בשולחן ערוך, השולחן ערוך מביא כל מיני מקרים שבהם יש לך 10, אבל אחד, איך אומרים, הוא לא אקטיבי. עוד מקרה, 10 אנשים התחילו להתפלל בבוקר, ברכו את השם המבורך, ברוך השם המבורך לעולם ועד, בדיוק העשירי קיבל קריאת מד"א דחופה, צריך ללכת להציל חיים. הוא יצא מבית הכנסת, יש לך רק 9, מה הלכה? עד קדיש תתקבל, כאילו יש לך עדיין מניין. אז באותו סימן השולחן ערוך אומר, אחד ישן, אחד לא יכול לענות, לא יודע למה, אין לך בעיה. אוקיי? יפה. אז לפי זה היינו אומרים, חזרת השעת, 8-9 אנשים גמרו, אחד לא, אין בעיה, הוא אפילו נמצא פה בחדר, אין שום בעיה. לעומת זאת השולחן ערוך בסימן קכ"ד אומר קצת ההפך, לא קצת ההפך, בדיוק ההפך. בוא נראה, כששליח ציבור חוזר התפילה, הקהל, יש להם לשתוק ולכוון לברכו לברכות שמברך החזן ולענות אמן. ואם אין תשעה מכוונים לברכותיו, קרוב להיות ברכותיו לבטלה. ולכן כל אדם יעשה עצמו כאילו אין תשעה זולתו ויכוון לברכת החזן. נשמע לכם מוכר? הראש, מילה במילה. אז אותו שולחן ערוך שאמר לנו לפני שנייה, אין בעיה, יש לך עשרה בחדר, אחד לא יכול לדבר, אין שום בעיה. אותו שולחן ערוך אומר בחזרת השעת, יש לנו בעיה. כן, בבקשה. אפשר להסביר, בבקשה. יפה. אתה מכוון יפה מאוד לאחד היישובים לספירה הזאת, וזה דווקא דברי הדרישה. הדרישה, תסתכלי למטה ברובריקה האמצעית, הדרישה באמת אומר בדיוק ככה. אם תסתכלו בדברי הראש לפני כן, תראו שגם הראש וגם הרמב״ם לא אמרו שזה ברכה לבטלה. הראש אמר, קרוב בעיניי להיות ברכת שץ ברכה לבטלה. זה לא יפה. יפה, הרמב״ם גם אומר. מה הוא אומר? והוא מברך לבטלה כמעט. הם לא אומרים שזה ברכה לבטלה. הם אומרים שזה קצת ברכה לבטלה. אז אומר הדרישה, על פי איזה ירושלמי שהוא מצא, בדיוק הירושלמי שציטטנו עכשיו, שמתחילת עם מניין ואחד יצא, הוא אומר שמה, זה לא בסדר, עדיף שיהיו עשרה בחדר אקטיביים, אבל אם לא, אין בעיה. השולחן ערוך שציטטנו עכשיו לגבי חזרת השעת, זה מדבר על לכתחילה. יפה, הירושלמי אפילו מרחיק לכת ואומר מקצתן, אתה צודק, אתה צודק לחלוטין. יכול מאוד להיות לפי הירושלמי הזה. כן, זה יכול מאוד להיות לפי הירושלמי הזה. בסופו של דבר, לכתחילה, גם הראש, גם הרמב״ם אומרים זה לא בסדר, אבל לא אמרו שאסור, אמרו ברכה לבטלה כמעט. או בדברי הרמב״ם, סליחה, הרמב״ם אומר כמעט. השולחן ערוך אמר, הראש אמר קרוב בעיניי להיות. כל אחד הסתייק קצת, דייק בלשונו. לכן יוני כיוון לדברי הדרישה שאמר, זה לכתחילה, וזה בדיעבד, או ליתר דיוק, זה לכתחילה וזה ההלכה העיקרית. מכד דינה אין שום בעיה, עדיף שיהיו תשעה עונים. אוקיי? אז לפי ההסבר של יוני והדרישה, אנחנו לבית הכנסת מחר בבוקר יש רק עשרה אנשים, אחד מעריך בתפילתו, נצטרך לשקול. לא, לא, נצטרך לשקול. האם זה מניין של שש וחצי, או המניין של שמונה? מניין של שמונה, מספרה אני אומר, יש לאנשים זמן. שש וחצי רצים החוצה. אז בשש וחצי הולכים לפי איקד דינה ומתחילים עם תשעה. לעומת זאת, עניין של שמונה יש עוד שתי דקות. בוא נראה אם הוא יגמור. נחשוש לקרוב בעיניי לכמעט. אוקיי? יפה. שולחן ערוך הרב. אתם מכירים מי זה שולחן ערוך הרב? זה לא הרב קוק. בעל התניא. הבעל התניא יש לו שולחן ערוך שבה הוא מביא את ההלכות של החסידים וגם את ההלכות הרגילות של כולנו וגם הסברים משלו, וההסברים שלו הם למדניים ביותר. הוא גם רואה את הסתירה הזאת בשולחן ערוך, והוא פשוט אומר בתקלות שהשולחן ערוך לגבי חזרת השעת זה יוצא מן הכלל. רק בחזרת השעת לדעתו צריך לחשוש שיהיו תשעה אקטיביים ושעת. כל השאר המקרים, ברכו, קדושה, קדיש, מה שאתה רוצה, אין בעיה שיהיו עשרה בחדר, רק תשעה אקטיביים. אוקיי? יש לי קצת בעיה עם ההסבר שלו, כי הבית יוסף שציטטנו לפני כן מביא את המעריב שאומר בפירוש את דבריו על חזרת השעץ. הם לא דיברו על משהו אחר, דיברו על חזרת השעץ. אבל בכל זאת לדעת השולחן ערוך הרב. רציתי להביא עוד הסבר אחד, וזה לא שולחן ערוך הרב ולא הדרישה, אלא אחד מלעניות דעתי הלמדנים של דורנו. הרב אליקים קרומבי, מכיר אותו רונן? הוא כתב פעם מאמר, אני ציטטתי פה את המאמר באינטרנט, אתה רוצה להסתכל, זה מאמר מאוד יפה, לא ארוך מדי, על הסוגיה הזאת, והוא מנסה לבאר ככה. הוא אומר שיש שתי הלכות בחזרת השעת, או שתי קיומים. יש דבר שבקדושה רגיל, שזה כל הדוגמאות שהבאנו, ברכו, קדיש, קריאת התורה, כל המשנה הזאת במגילה, זה נקרא דבר שבקדושה. צריך מניין. מה זה מניין? מציאות של 10 אנשים בחדר. זה שאחד מדבר ואחד ישן, אין בעיה. יש לך מציאות של 9 אנשים בחדר. לעומת זאת, יש בחזרת השץ עוד קיום. וזה מה שאמרנו לפני כן, תפילת הציבור. של שיתוף פעולה בין 9 מתפללים שמיוצגים על ידי חזן אחד, שבסופו של דבר 10 אנשים מתפללים תפילה אחת. אומר הרב קרומביין שכאשר יש לך חזרת השץ עם רק 9 אנשים, יש לך דבר שבקדושה, הרי יש מציאות של מניין, רק אין לך תפילת הציבור. אין לך את תפילת הציבור האידיאלית של 9 אנשים שעונים אמן לשץ. לפי ההסבר הזה אפשר עכשיו שוב להסביר את דברי הרמב״ם והראש. מה הם אמרו? לא אמרו שזה ברכה לבטלה, אלא כמעט. מה זה כמעט? אתה מקיים חלק, לא את הכל. זה בדיוק נופל יפה את תשובת הרמב״ם. כמעט אתה מקיים חלק מהקיום של חזרת השץ ולא את הכל. לפי ההסבר הזה של הרב קרומביין או של שולחן ערוך הרב, באמת בחזרת השעה צריך לחשוב שיהיו 9 אנשים ולא מספיק שיהיו 8. זאת אומרת, צריך באמת לדאוג לכך שיהיו 9 לדעת השולחן ערוך הרב בכל מקרה, כי חזרת השעה יוצא מהכלל. לדעת ההסבר הזה, יש לך קיום אחד בלי הקיום השני. שוב, אני לא יודע אם זה טוב שיש לך חזרת השץ, כבר יש לך חזרת השץ, ויש לך רק קיום אחד מתוך 2. הרי חזרת השץ זה רק פעם אחת בתפילה, ואין לך הזדמנות. בשחרית יש לך חזרת השץ פעם אחת, וזהו. אז לכן, מבחינה זו, אולי באמת צריך לחכות, ולראות שהעשירי יגמור את תפילתו. לסיכום רבותיי, אני שוב אומר שאני מקווה מאוד שכל השיעור הערב לא יהיה רלוונטי, וכולנו נקרח דוגמה מרבי עקיבא, ונדע להיות רגישים לכך שאנחנו רק מניין מצומצם. אבל כידוע לכולם, גם במילואים וגם בשטיבלך וגם בכל מקום, זה קורה הרבה יותר מלפעמים, שיש לך מציאות של אחד שמעריך בתפילתו, ויהי מה הוא יעריך בתפילתו. אני זוכר, הייתי באיזה כנס פעם, זה העונש שקיבלתי משמיים, והייתי צריך מוצאי שבת לצאת, אז לא נשארתי עם אנשי הכנס. היו עוד כמה אורחים במלון, אז בדיוק ארגנו מניין 10 אנשים, אז אני הצטרפתי מהם מיד ככה מוצאי שבת. אני לא צוחק איתכם עכשיו, כולם גמרו להתפלל, עוד 7 דקות חיכו עד שהעשירי יגמרו להתפלל. 7 דקות מתקליות על השעון, 7 דקות מתקליות. יפה. אתה צודק, לא היה בכלל חזרת השעת, אז למה חיכו? אז אני ניסיתי, אבל מה לעשות, היו 9 אנשים עם כובעים שחורים ואחד בלי, אתם יכולים לנחש מי היה בלי, לא בדיוק הקשיבו למי שלא היה לו כובע שחור על ראשו. אז מבחינה זו, 7 דקות מתקלי, ידעתי להם, יש לי ציצית, יש שכן ערוך, לא הלך. טוב, לא הלך, 7 דקות מתקליות, אז זה לא אמור לקרות, אבל אם זה כבר קורה, ראינו שזה מחלוקת ראשונים, האם אפשר להתחיל חזרת השץ, כאשר יש לך בעצם מניין בחדר, אבל לא כולם יכולים לענות אמן, או ליתר דיוק אחד לא יכול לענות אמן, הוא עדיין בתפילה. אוקיי? אנחנו ראינו שיש סתירה בעניין הזה בשולחן ערוך כשלעצמו, וניסינו להסביר כמה דרכים איך להסביר את השולחן ערוך. בסופו של דבר אני אומר שמכיוון שיש סתירה בשולחן ערוך, צריך לשקול בכל מקרה לגופו האם באמת לחכות או לא לחכות. אם זה עניין של דקה וחצי, 2 דקות, אולי כדאי. בכל זאת זה קיום אמיתי שגם תפילת הציבור וגם 9 אנשים וגם דבר שבקדושה. וזה בדיוק הבעיה. מצד שני, אתה לא יודע כמה זמן זה ייקח. לכן אני אומר, בדיוק, לכן אני אומר, לחכות דקה, אני לא חושב שזה ישבור את הכל. אבל ברגע שעובר דקה ואתה רואה ששום דבר לא מתקדם פה, אז בהחלט אפשר לסמוך על השולחן ערוך שאומר בכל המקרה, חוץ מחזרת השץ, שאפשר להתחיל גם אם יש 9. ואחד אפילו לא יכול לענות עמהם בכלל, לא שהוא יענה עמהם תוך כדי, כי הוא יגמור את התפילה שלו תוך כדי חזרת השץ. הרב עובדיה יוסף אדר, אגב, באמת פוסק כמו השולחן ערוך הרגיל. כלומר, הוא לא פוסק כמו השולחן ערוך הזה של חזרת השץ, הוא אומר שאם יש 9 אפשר להתחיל וגם ענות. ככה אמרו לך במילואים, אותם חבר'ה?
במילואים
יש 6, כן.
כמו שלא, 8.
השמונה לא ראיתי, לא ראיתי עד כדי כך שמקילים בחזרת השעת בגלל השולחן ערוך הזה, אבל תשעה בהחלט זה שולחן ערוך מפורש לגבי כל המקרים, הוא לא אומר שם חוץ מחזרת השעת. השולחן ערוך שמדבר חזרת השעת מסתכל לנו בפנים ואומר לנו, מה עם זה? ובכל זאת אנחנו ראינו שזה מחלוקת ראשונים, וזה בדיוק סביב הנקודה הזאת, האם זה תפילת הציבור או שמספיק שיש נוכחות של מניין. דרך אגב, יש איזה השלכות אחרות לגבי כל התפילה. כלומר, האם מספיק שיש פה אחד שמתפלל, דאגתי לזה ואני לא קשור לזה, זה הלכה לדאוג לכך שהציבור יש לו חזן. או שלא, אני חלק מהותי ממה שקורה. אם אני לא עונה אמן, אין חזרת השעת. ואם החזן לא מתפלל, אז אני לא יכול לענות אמן, כי זה סתם אמן באוויר, זה אמן חטופה. אז בסופו של דבר זה משפיע בכלל על כל המציאות של התפילה שלנו היום. האם התפילה שלנו היום זה שיתוף פעולה מתמיד בין חזן לבין המתפללים, או שמה אין שום קשר ביניהם, החזן מתפלל ואנחנו בשלנו. אולי, אני סתם מציע, אולי זה בדיוק המחלוקת במרכאות בין אשכנזים לספרדים. מה זה חזן ספרדי? אומר הכל בכל רם, וכל הציבור אומר איתו בלחש. יש כאן איזושהי שיתוף פעולה. כן, החזן אומר בכל, כולם אומרים בלחש יחד איתו. מה זה חזן רגיל אשכנזי? הוא רמזור. רמזור, מה זה רמזור? אומר לך מתי להתקדם, מתי לעצור. מתי להתקדם, מתי לעצור. זה פסוקי דזימה שלנו? חזן הוא רמזור. המלצה בלבד. כן, אתה צודק שיש באמת פסוקי דזימה זה לא דוגמה טובה בכלל, כי בעצם לא צריך מניין בשביל פסוקי דזימה. המניין מתחיל בברכו. כן, בקוד שמה אותו דבר. אז בוא בקוד שמה, בדיוק. החזן הספרדי אומר את הכל בקול רם וכולם אומרים בלחש יחד איתו, והחזן האשכנזי הוא רמזור. תראה לך מתי לעצור, מתי להתקדם. אז בכלל המחלוקת שראינו הרי בגבי חזרת השעת, יש לו בכלל משמעויות איך אנחנו רואים את החוויה של התפילה שלנו במניין, כשיתוף פעולה, כתפילת הציבור, או כנוכחות של מניין ביחד, כאשר כל אחד בעולמו הוא, מה מאחד אותנו? כולנו יהודים, כולנו גברים, כולנו בני 13 ומעלה, וכולנו באותו חדר. אבל חוץ מזה אין הרבה קשר בינינו. אז זה בהחלט לעניות דעתי משפיע בכלל על מה זה חוויית התפילה במניין ולמה צריך לשאוף. אני חושב שבסופו של דבר כן צריך לשאוף לכך שיהיה תפילת הציבור. במקרה ואין, לא צריך לפחד לא ללכת על זה ולהגיד שגם אם יש תשעה שמתפללים יחד, העשירי ימשיך בתפילתו ואנחנו גם נמשיך בתפילתנו ונפרד ממנו. אני חושב שבסופו של דבר, כאשר פוסקים להלכה מה לעשות, העניין של תרחה בציבור הזה מאוד חשוב. ודאי. תרחה בציבור הזה שיקול הלכתי... לא, זה לא מופיע פה, כי לא דיברו על זה. דיברו יותר על ההלכה כשלעצמה. מה זה חזרת השעת? אבל אם אתה אומר שיש תרחה בציבור, שוב, יכול להיות שאין. סתם זה מעצבן. מה זה תרחה בציבור? תרחה בציבור זה יותר ממעצבן. זה פונקציה של זמן. כלומר, התפילה מתארכת יותר זמן, שזה קורה פה. בדיוק. אני חושב שתרחת הציבור הזה שיקול הלכתי מאוד חשוב, בסופו של דבר לפסוק פה את ההלכה. כאשר באמת יש קצת המציאות הזאת, צריך לשקול אם יש תרחת הציבור או לא. אכן אמרתי, מניין של 6.5, מניין של 8, לדעתי, זה דוגמה לא הכי טובה, אבל דוגמה טובה. כלומר, כמה אנשים לחוצים? כמה חשוב לגמור? שבת לעומת ימי חול. זה גם שיקול לדעתי. כלומר, תרחת הציבור הזה זה פונקציה סובייקטיבית של המציאות של אותו יום. אז לכן לא תמיד אפשר להגיד את המיתוס, תרחת הציבור. כן, תפילה בשבת השעתיים. השעתיים פלוס שתי דקות, אני לא יודע אם זה ישנה את כל המצב. לעומת זאת, באמצע השבוע זה חצי שעה לשעון, וכאשר זה מגיע ל-32 דקות, אנחנו יודעים כמה נשארים בסוף התפילה, זה בהחלט יכול להיות שיקול מכריע לדעתי. מכריע לדעתי. בסופו של דבר לא לחכות לעשירי. אבל כמו שאמרתי, נתחיל ואני אגמור ברד דרך שהתחלתי. בוא נקווה שאנחנו ניתק דוגמה בבני עקיבא, מרבי עקיבא, לא בני עקיבא, מרבי עקיבא, ובעזרת השם ההלכות האלו לא יהיו בעזרת השם רלוונטיים. בלי שום זלזול בבני עקיבא דיברתי על רבי עקיבא.